שלום וברכה לכולם, שלום ובום.
שלום רב שלם.
נו? תולדויס.
פרשה קדושה ומלאה.
כן.
הפרשה מתחילה עם וישרץ יצעבוני בקרבו, ורבקה הולכת לישיבת שם ועבר, לשאול, ותאמר אם כן למה זה אנוכי. אז אומרים לה, שני גויים בבטנך או שני לא. אז כבר ידוע השאלה, נו, ועכשיו היא נרגעה, שאומרים לה שאחד יוצא לעבוד עבד אזורי. הרבה תירוצים יש על הנושא הזה. אחד מההסברים שאמרו לה, זה סוג של איסורים, איסורים משמיים, ואיך הגמרא אומרת, התרופה הכי טובה לאיסורים,
לדעת,
לקבל אותם.
לקבל אותם.
יש וורט של אחד מהדמורים, על הכל שאמר שהכל יצא ידי חובתו, ככה בהלכה, אומרת הגמרא.
נכון.
אז הוא אמר, על הכל שאמר שהכל, אחד על כל הצרות שיש לו, אומר, שהכל נהיה מדברו, זה הכל משמיים.
הכל מבית השם.
אז יצא ידי חובתו, אז כבר יחשבנו לו משמיים, שכאילו הוא כבר עבר את האיסורים האלה.
וואי, 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 יפה.
אז כמו שהגמרא אומרת, שהסם של האיסורים זה לקבל אותם, יש סיפור לפני 250 שנה, עם אברום המלוך, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', באו אליו, בקבלת קהל, איזה אחד מגיע אליו, הוא פוגש את החבר שלו, הרבה שנים הוא לא נפגש איתו, הם שמחים אחד עם השני, מתעניינים אחד אצל השני, מה הביא אותך לפה?
הרבה.
אחד מספר שיש לו אישה, הוא ממש מרגיש בכל רגע ורגע שהוא נמצא איתה, את המויצה הנימר ממובס.
היי ביי.
והוא החליט שהוא צריכים אין ברירה לפרק את החבילה, ככה יהיה יותר טוב לכולם.
אבל להתייעץ עם הרבה.
אבל להתייעץ לרבה, אם זה מה שהוא צריך לעשות. ומה איתך הוא שואל את החבר? החבר אומר, יש לי מפעל גדול, אבל ככל שהמפעל גדול, החובות עוד יותר גדולים, ואני לא... אין לי מנוחס הנפש. ואני חושב למכור את המפעל, לגמור את החובות, ואני אחרי בפשטות.
יפה.
אני רוצה להתייעץ את זה עם הרבה. הם נכנסים שתיהם לרב אברום המלוך, אחד אחרי השני, ולכל אחד אומר בנפרד, תישאר להוא עם אותו אחד עם האישה המיוחדת.
תישאר איתה.
אומר, תישאר איתה.
וואו.
להוא עם המפעל, אומר לו, תישאר עם המפעל. שתיהם יוצאים מאוכזבים, אבל הם באו, כדרכם של חסידים, הם באו לשמוע את התשובה ולא את מה שהם רוצים. אז הם מקבלים את מה שהרבי אמר, וכל אחד ממשיך. אבל לא להרבה זמן. אחרי כמה שבועות מגיע אותו אחד עם האישה, עם האישה המיוחדת, בא לרבי בצעקות ובבחיות שהחבר שלו נפל למשכב, הוא ממש בין מוות לחיים, במצב של סכונה. הרופאים אומרים שכבר כל המשפחה התאספה סביבו, וכבר זה עניין של ימים ושעות. אז הרבי שואל אותו, מה עם המפעל שלו? הוא מחר, הוא אומר לו, הוא כבר לא מסוגל לעמוד בצורות, בנושים.
מחר.
ומחר את המפעל. אמר לו רב אברום, כששתכם באתם אליי, לשאול את השאלה, אז אני ראיתי שנגזר על שניכם עונש מוות. משמיים, חשבונות של שמיים, ונגזר לכם לעזוב את העולם. בגיל צעיר.
וואו.
אבל משמיים הסכימו להמיר את העונש שלכם, בצרות פה בעולם הזה. לכן אמרתי לו, שלא ימכור את המפעל.
וואו.
ושיסבול את הצרות, אבל שהוא מכר את המפעל.
וואו.
אז בזה הוא גלגל
מעצמו. כאילו מה אני יכול לעזור לו, כן?
בזה הוא גלגל את עצמו. סמד איסור הקבוליו. לקבל את הצרות, לקבל את האיסורים, זה התרופה הכי טובה.
עוד סיפור בעניין של איסורים, שהאדם לא יודע, האדם כאילו אולי כועס, אבל הוא לא יודע שהכל זה לטובתו, והקדוש ברוך הוא עוזר לו ומציל אותו. היה סיפור בזמן השואה, היו פליטים יהודים גרמנים שגרו באנגליה, ברחו מהמלחמה, והאנגלים לא רצו שיהיו אצלהם פליטים גרמנים, לא רצו כלום, אמרו, אנחנו שולחים אתכם מפה, מה הם עשו? הם לקחו כמה אסירים אנגלים שהיו בבית כלא באנגליה, ואמרו להם, הנה, יש לכם, בקחו אונייה, אתם נוסעים, עם האנשים האלה, ומשחררים אותם באוסטרליה. ואז, גם אתם משוחררים. והפליטים היהודים, הגרמנים שהיו שם באנגליה, מה? נשברו עד שבאנו לפה, חשבנו שבאנו למנוחה ונחלה, והנה עכשיו עוד איזה טלטול גדול לנסוע עד אוסטרליה. טוב, מה לעשות? מקבלים את הכל באהבה, עלו על האונייה ונסו והכל. באמצע המסע, או שכבר אפילו בתחילת המסע, האסירים שהם היו המלאכים, הם היו אמורים לקחת את האונייה, היו כמו אסירים אמיתיים, וגנבו לגרמנים את כל הבגדים, את כל החפצים שלהם, את כל הדברים יקרי ערך שלהם. מה שהם היו, מה שהיה שווה, השאירו לעצמם, מה שלא, זרקו למים. טוב, הגיעו לאוסטרליה והתחילו חיים חדשים. לאחר 40 שנה, אחרי המלחמה, מת בארגנטינה, אדם זקן, והשאיר ככה ירושה וכל מיני זיכרונות. פתאום ראו שהוא היה גרמני, קצין גרמני לשעבר, ובזיכרונות רואים מסתכלים. הוא מספר שם סיפור מפחיד, הוא אומר, אנחנו היינו בים, בצוללת גרמנית. היינו אונייה שיצאה מאנגליה והלכה לכיוון אוסטרליה. עקבנו אחריה, רצינו להפציץ אותה. כן, אונייה אנגלית. אבל פתאום אנחנו רואים כל מיני חפצים נופלים מהספינה. אז שלחנו כמה צוללנים לבדוק את זה. הביאו ככה דפים ובגדים. אנחנו רואים שיש שם דפים כתובים בגרמנית. מיד שלחנו ככה מברק לגרמניה. לשאול מה עושים. ובדיוק במפקדה שם ישב היטלר עם אח שמו וזכרו. והוא ראה את השאלה הזאת. ששואלים, יש פה משהו שנפל מהספינה וכתוב פה בגרמנית. אמר עם אח שמו היטלר, לא רק שלא תפציצו אותה, אלא תלוו את הספינה הזאת עד לחופי אוסטרליה.
שמירה.
שמירה, שאף אחד לא עושה לה כלום. והם ליוו עד שבאמת הם הגיעו לשם, ואז היהודים ירדו והכל. אחרי זה הם, האסירים, יצאו. ובדרך חזור, הם פתאום קיבלו תשדורות וקלטו שזה באמת שום דבר אנגלי, שום דבר גרמני, אלא הכל זה אנגלית. ובאמת הם הפציצו את האונייה.
ברורה, אחרי שהיהודים ירדו.
קדוש ברוך הוא שמר עליהם, ומי שמר עליהם? הגרמנים שמרו עליהם שינצלו. רק אחרי 40 שנה התברר,
שהסבל שהם סבלו, כל הצער שהיה להם, שאז זרקו להם.
יש סיפור על בחור שהיה לו שחפת לפני המלחמה, והוא התאשפז בבית חולים. וזה היה אז מחלה מאוד, עבלה על שום תרופה. ואף אחד לא מדבקת, ואף אחד לא רוצה להתקרב אליו. אף אחד לא ביקר אותו. התחילה מלחמה, וגם הגרמנים לא נכנסו לשם.
לבית חולים.
לבית חולים. ובמלחמה כל המשפחה שלו נהרגה. מי ניצל? רק הוא עצמו שהיה לו אותה שחפת וזה עבר לו, הוא ניצל הקדוש ברוך הוא לפעמים, עושה בן אדם משהו והוא לא מבין מה זה, אבל למה יעשה זה מה שמציל אותו.
הפרשה מספרת על לידת יעקב ועשיו, ועשיו הראשון כולו כאדמויני.
אדמויני,
כולו כאדמויני. מה זה אדמויני רב שלם? נו. אז יש כאלה שאומרים...
בילדים, כשהיינו ילדים למדנו שכולו היה בצבע אדום.
אז זהו.
שערות אדומות, הכל.
אז יש כאלה שאומרים ג'ינג'י.
ג'ינג'י.
אבל זה טעות נפוצה. יש הרי כבר פסוק בשיר השירים. דודי צח ואדום, דגול מרבבה, דודי צח ואדום, כן? ואחרי זה כתוב, קבוצותיו טלטלים שחורות. אם הוא היה ג'ינג'י, אז איך הוא נהיה תימני פתאום? טלטלים שחורות.
יפה.
אז כתוב באמת במדרשים שהאדמוני פירוש שכל הגוף שלו היה אדום. ויצחק אבינו חשב שעדיין הדם לא נבלע באיברים שלו, ולכן הוא לא מל אותו. הוא חיכה כמה שנים, וכשהוא ראה שזה ככה, והוא רצה למול אותו, אז כבר עשיו מעצמו לא רצה להיות נימול. פעם הגיע לרבי יצחק זילבר שאלה, על איזה זוג, על תאומים שנולדו בבית חולים, זה היה פרשס השבוע, פרשס טולדויס, והמשפחה שלא הייתה כל כך... קשורה לענייני שמירת תורה ומצוות ולא מהמרצוס, אמרו, הנה, יש לנו פה שתי שמות מצוינים. קראו לתאומים הנפלאים, יעקב ועשיו.
וואו.
ומזליק קוגורים, שמי קוגורים, ועשיו, עשיו לאה קטנצ'יק, נהיה חולה, חולה מאוד. ובא לבקש מהרב שיתפלל עליו. אמרו לרב, יש תינוק מאוד חולה, מהרב יכול להתפלל.
מה השם?
קוראים לו, עשיו, עשיו כבן, בן משמע.
כן, בן אבנר.
הרב הזדעזע, אז אמרו לעשות איזה שינוי שם, להוסיף שם. שם של רשע, כתוב שלא לקרוא שם של רשע, לא על, בטח לא על שמו, ובטח לא גם סתם על מישהו עם אותו שם שיש לרשע.
נכון.
אתם זוכרים רב שלם יש אחרי זה, שיעקב אבינו מן האדום האדום הזה.
נכון.
שרשי אומר על המקום שנתן לו נזיד עדשים. אז פעם היינו, אבשלם ואני באנו לאיזה שבקטנה לעשות שם איזה פעילות. אז שאלנו שם, אבשלם שאל, מאיפה רש"י יודע שהאדום האדום הזה זה נזיד עדשים?
יפה, נו, אתם הצופים? מה אתם אומרים?
אנחנו עוד לא נגיד את התשובה, ניתן להם כמה רגעים. רק נספר להם ששם בישיבה היה שמחה וסוסורין, והיה איזה רמח הצרפתי, שהוא אמר שרש"י היה צרפתי, ונזיד עדשים בצרפתי, זה קשור למילה אדום, משהו כזה. באמת. היה שם הרבה תשובות נפלאות, יכלו להוציא קונטרס מהתשובות.
נכון.
אבל התשובה הפשוטה היא, רב שולם, שזה כתוב כמה...
במשך הפרשה כתוב, יעקב נתן לעשיו.
לחם
ונזיד עדשים. כן. אז אם אתם רואים באמת השידור שלנו, יש לכם חידון לשאול בבית, בבית כנסת, ויש פה בעלון לקראת שבת, כמה מקבץ סיפורים שמספר רבי יצחק זילברשטיין על חמיב, אבל ישיב. הוא אומר שהוא התוודה לאהבת תורה שלו כבר בתנועים. מה? ישבתי בתנועים, יושב שם הריחומי, ובאים כולם להגיד לו מזל טוב, ונהיה שם פולמוס התחתן, נהיה בייזין, הוא מדבר, הוא שואל שאלה, הוא עונה, והוא אומר ככה, והוא אומר ככה, נהיה שם דיון שלם, וכולם מדברים בלימוד, בתנועים. פתאום הגיע מישהו, הוא אומר, רבי, מחכים שהשיעור יתחיל, מחכים
בתפרס
בחורים. ויושב קם, שם את הכובע, הולך למסור את השיעור, כן, לתנועים, לא תנועים, הולך למסור, ואחרי זה חוזר חזרה לתנועים. כל כולו היה סובב את לימוד התורה. אנחנו עכשיו נמצאים מערכת בזמן של אחרי הבחירות, אז מסופר על הרב אליושיב שהיה פעם איזו מערכת בחירות מאוד גורלית, והרב אליושיב היה מאוד מעורב בזה, וקול ודחף, התעניין. וכשהגיע התוצאות של הבחירות באמצע הלילה, הרב אליושיב כבר ישן, הוא לא יודע מה קורה. אז בשתיים בבוקר שהוא התעורר ללימוד שלו, אז הנכד שלו מיד רץ אליו וגיד לו, רב, התוצאות של... הוא אמר, לא עכשיו. לא עכשיו. כאילו, התיישב ולמד, ועד הבוקר, אחרי זה הלך להתפלל. אחרי התפילה, אחרי שכבר כל העולם ידע כבר מה התוצאות בארץ, אבל יש לו אומר, טוב, נו, מה התוצאות? ואז הוא שמע את התוצאות. שום דבר... ומה הסברה בזה? ספרה, כי קודם הוא התאמץ כל כך, כי זה היה נפקמינה. עכשיו זה כבר קרה, זה לא נפקמינה. אז אני לא משנה מהסדר שלי כלום. זה הרבה יושב, הוא סיפר שפעם בליל הסדר, מסיימים מאוד מאוחר, וסיימו מאוחר, ואז אחרי זה הרבה יושב עוד ישב והתפלל, ובשתיים בבוקר הרבה יושב מתעורר ומתחיל ללמוד כרגיל.
סדר יום רגיל.
הוא אמר, פסח, הלכו שם כלומר, אמרו לא, בשתיים הרבה יושב מתעורר. עוד סיפור מספר רבי יצחק זילברשטיין שלמות שהמשבר היה מאוד עייף הרבה פעמים, הוא היה לא ישן הרי בלילה הרבה, אבל אף פעם לא ראו אותו נרדם באמצע הלימוד. הלימוד היה עבר, האהבה שלו אף פעם לא ראו אותו נרדם. מתי כן ראו אותו נרדם? הרב אברום. בסעודת שבת הוא היה אוכל והיה מפרגן לרבנית כמה האוכל טוב, ובאמצע הצ'ונט אז הוא יאכל באמת לידם. אוקיי? כל אחד נרדם איפה שהדבר שהכי פחות מעניין אותו לצערנו, כן? אבל יושיב, לימוד התורה היה כזה חי בקרבו, כך אהב את זה, אף פעם לא ראו אותו נרדם.
ויעקב איש תום יושב ועולים אומר את הפרשה, ישב ולמד בישיבת שם ועבר 14 שנה, לא ישן אף שנת קבע באותם 14 שנה. יש כמה סיפורים על גדולי ישראל, סיפורים מעניינים על שהם למדו בישיבה.
התמדה שלהם.
על התמדה. היה איזה ילד אחד, רב שמחה קפלן, אחרי זה היה גדל, היה ראש שיבה. הוא בגיל 9 כבר שלחו אותו ללמוד בישיבת רב מיילס. ישב והגש שם בתורה, היה בחור כישרוני, פשוט מסר את נפשו ללמוד בתורה באותם ימים. וזה היה עוד לפני בר מצווה, והוא בראש כבר מתכנן את הבר מצווה. לא נגיד כמו שכל ילד, כי הוא לא היה כמו כל ילד, אבל... כל ילד חולם על הבר מצווה, על האורחים, איך שהוא יהיה במרכז.
תזמורת, בר מצווה,
ליקודים. על כל מה שמסביב, על הרב של המקום, הרב של בית הכנסת, ההורים, החברים, על התפילין שהוא יקבל. ואז מגיע חבילה, מגיע לישיבה חבילה, כמה שבועות לפני הבר מצווה, הוא פתח את החבילה, ויש שם את התפילין שלו. ויש שם גם מכתב מאבא. ואבא כותב לו במכתב, שמחה לי היקר, עוד מספר שבועות אתה הולך לחגוג את הבר מצווה שלך. אל תחזור הביתה לבר מצווה.
וואו.
תמשיך ותשב ללמוד תורה ביום של, ביום של הבר מצווה. וביום של הבר מצווה, בשבת, תלך לבית הכנסת ליד הישיבה, ותבקש עלייה לתורה, וואו. תגיד לגבי שזה הבר מצווה שלך היום. והאבא הכיר את הבן שלו, שהוא ידע שהוא יכול להגיד לו את זה, כן? לא כל אחד ברוכה כמובן. הוא הצליח במילים לתת בו את האהבה לתורה ואת השמחה שתישאר שם, אומר לו חלילה מלחזור הביתה, ולנסיעות היו לקחות המון זמן. כן. פעם בשנה הם חוזרים הביתה, פעמיים בשנה. הוא אומר לו חלילה מלך מלבטל את הזמן. וככה, ככה הוא גדל ושמח וככה הוא עשה. על המספר על הסבא מסלובודקה, שגם הבן של הרבי זרודו פינקל, גם למד ככה בתור בחור בישיבה. הוא שלח לו מכתב, הוא כתב לו, איך תתמיד בתורה? הוא אומר לו, תשב ותתמיד כל הזמן בתורה. הוא נתן לו עצה. תחשוב כל יום שזה היום האחרון שלך לאדמות. ומי יודע, ועוד מעט הכרוז יוצא, חס ושלום. כמה תנצל ותאהב את הגמרא ואת הלימוד שתלמד ביום האחרון. באמת, באמת מספרים, יש ברובה, בקמה, תוספים מאוד מאוד ארוכים.
נכון.
אז המונקצ'ר מספר, זה מובא בשמו, שהטויספסים הגדולים האלה נכתבו על ידי בעלי הטויספס, שהם ישבו בבית סוהר,
כן.
והודיעו להם שלמחרת הם מקבלים את העונש שלהם גזר דין מוות. למחרת הרגו אותם על קידוש השם.
אוקיי.
אז בלילה האחרון שהם ישבו בבית סוהר, בלילה האחרון לחיים שלהם, אז הם התחזקו בלימוד בצורה כזאת שזכינו לטויספסים הגדולים בפרק מרובה.
וואו.
עמל התורה. להבדיל, יש סיפור שסיפר, כמדומני הסטייפלר, שסיפר שהוא למד בישיבה, והוא חזר הביתה, היו חוזרים הביתה מדי פעם, מי יותר מפחות, והוא חוזר הביתה והוא רואה שם אבא של אחד הבחורים, אבא של אחד הבחורים שלמד בישיבה, אמר לו, איזה יופי, אתה נוסע לישיבה, כן, אני יכול לשלוח משהו לבן שלי, מכתב.
מדי.
שמחה רבה. הוא שולח את המכתב, והתחילה אז פרצה מלחמה, או לא. בקיצור, המכתב לא הגיע לבחור ההוא, הבחור הוא כבר לא... הבחור כבר לא הגיע, לא חזר, הסטייפלר כבר לא הספיק להגיע לישיבה, התחילה המלחמה. אחרי זה הוא פגש את המשפחה, אז הוא הביא להם את המכתב בחזרה, והתברר שאבא נפטר במהלך אותו זמן, עד שהוא החזר, אז כולם התרגשו. הנה יש פה מכתב שאבא שלח לבן, צבוע, הוא יודע איזה דברים גדולים הוא כותב, והם פותחים את הצבוע בהתרגשות כל הבני משפחה. וכתוב שם, יוסלי יקירי, בשבת הקרובה שאתה מגיע הביתה, אל תשכח להביא ארבע דג מלוח משובחים לכבוד שבת.
ויעקב איש תם יושב אוהלים, מסופר על איזה יהודי עשיר בחוץ לארץ, שהיה תוכם המון כספים לישיבות, ובשמחה ובאושר, הגיע ראשי ראשי ולתלמידים, קיבל אותו בשמחה ונתן לו והכל. ויום אחד שאל אותו ראשי ואחד, מה פשר האהבה והשמחה שאתה ככה מרעיף על בני התורה? אז אמרו לו, אני אספר לך סיפור. אמרו לו, כשאני הייתי בחור ישיבה בליטה, לפני שנים, אז לא היה הרי חדר אוכל והכל, אלא היה לנו, איך זה נקרא?
יומים.
יומים, כן.
יומים אצל בעלי בתים.
יום הזה פה, ביום הזה פה, כן, היו... אומר, יום אחד הזמינו אותי שאני אוכל יומים בבית אחד של אלמנה. ו... באתי שם הביתה, והדלות שם, כל מקום, עניות גדולה. וכולנו יושבים בשולחן, וכולם כזה, או, אישי ובחור, אישי ובחור, כולם ככה שמחים ככה לראות אותי.
והילדים.
והילדים. מאושרים כולם. ואז האמא יושבת לאכול עם כל הילדים, הוא יושב גם. והיום התחילה להוריד את האוכל, כמה שהיה טיפה, קצת לזה, קצת לזה, קצת לזה. ולבחור ישיבה היא לא נותנת כלום. הוא כבר מתמלות עיניו דמעות, מה באתי, אני מתבזה, אני יושב פה. טוב, האמא מוציאה עוד איזה משהו, איזה גריסים נותנת לו, ולא, 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 ולא. ולבחורים לא נותנת. ואז היא אומרת, טוב, זה מה שכולכם קיבלתם. אבל מה אנחנו נותנים לאישי ובוחר שלנו? לבחור שיושב ולומד. וכל אחד בא עם הצלחת שלו ונותן לו ככה את רוב הצלחת שהוא לא צריך, כך, כך, לאישי ובוחר. והבחור אומר, כל כך התרגשתי. אני כל הלילה בכיתי מהתרגשות. תראו מה זה, אלמנה, עניות. אבל מה היא מכניסה להם? זה האישי ובוחר אהבה תורה. אבל עד היום הארוחה הזאת היא לא נשכחת ממני, ומזה יש לי את אהבת התורה לבחורי ישיבות, וכל אחד ישיבה שבא, לכן אני נותן לו בכזה שמחה ובכזה אהבה.
איזה זכות יש לאותה אלמנה, לאותם ילדים? מה הם
נתנו? אם האדם יבוא לשמיים, אז הוא לא יודע מה... מה... כאילו פתאום יהיה לו הפתעות לפה, הפתעות לפה, אני אומר, האלמנה הזאת מגיעה לשמיים, היא אומרת, בזכותך, ישיבות, ישיבות שלמות התקיימו. מה אני לא יודעת יותר מהכפר שלי, אני לא יודעת כלום. לא. זכית.
התורה מספרת שיעקב אומר לרבקו, כשהיא מבקשת ממנו שיביא את המתמים לאבא שלו, שהוא יברך, שיברך אותו, ולא את עשיו. אז הוא אומר, פני משני אובי, ואיסי בעינוב כמתעתע. מה זה כמתעתע? אז המדרש אומר, מלשון טויה, אבוידי זורה. מה הקשר בין טויה לאבוידי זורה? יש איזה ספר נפלא שערי אוירו, שאומר, יש עוד מקום שיש את השורש של המילה מתעתע. פרשה קודמת, הלוגור, ותלך ותיתה.
נכון.
מתעתה, חזרה רש"י אומר, חזרה לגאולי בית אביה. איפה כתוב שהיא חזרה לגאולי בית אביה?
נכון.
כתוב שהיא לא מצא מים, והיא לא מצא מים, ועד היא מצא בער, והיא ממלאה חמת. אז אומרים, אחת שגדלה אצל אברהם אבינו, את צריכה עכשיו לשתות מים, קחי שתיים, שלוש כוסות, מה זה למלות?
יפה, חמד, יפה.
אבל אומרים הספרים הקדושים, ותלך ותיתה, יהודי לא טועה. יהודי יודע שכל מה שהוא הולך, הכל מאיתו יסבורך. הרבן שואל, מובינו אותו, אין שום טעויות. יש סיפור נפלא שסיפר רב שלום שבדרון, על הרמודכה פרגומנסקי, אחד מגאוני הדור לפני המלחמה. הוא עלה לרכבת לנסוע הביתה, ויושב לידו, הוא רואה בקרונות יהודי. אז הם מתיישבים, ואותו יהודי היה שויכת, מועל. הם מתיישבים, מתחילים לדבר בלימוד, זה היה יום שישי, נסעו לשבת הביתה, ושתיהם היו תלמידי חכמים, והם מתווכחים בלימוד. פתאום הם שומעים רכבת, ברכבת הודעה על התחנה הקרובה, הם מבינים שהם הפסידו כבר בשעתיים את התחנה שלהם.
וואו.
והיהודי הוא נלחץ, הוא אומר, אני כבר הרבה זמן לא הייתי בבית. מחכים לי.
וואו.
מול הרב מורדכה, מה אתה דואג? הרבן שלום רצה שתהיה בשבת פה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אין פה שום יהודים במקום הזה. אני אומר לו, מאיפה אתה יודע שאין יהודים? הוא אומר, אני שוחט. אם היה פה יהודים, היו קוראים לי, שאני אבוא לשחוט מדי פעם.
לא קראו לי.
טוב, הם יורדים, לא לתחנה האחרונה, הם יורדים. והם שואלים אנשים, אם יש פה איזה יהודי? אומרים להם, כן, יש איזה יהודי אחד שגר. לוקחים שם איזה עגלון, לוקח אותו לבית, טוב, רואים מזוזה. שמחים, דופקים בדלת, פותח להם היהודי, כולו חיוור, הוא אומר, אתה מועל? הוא אומר, כן, אני מועל. אמר לו, שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, נולד לי בן לפני 8 ימים, הילד היה חולה, ועכשיו הרופא אמר שאפשר למול. ערב שבת, מה אני יכול לעשות עכשיו? אמרתי לו, איפה נמצא מועל? והנה, אתם דופקים בדלת. אמר לו, מורדכי, אתה מועל, אני הסנדוק וזה האבא. הנה, הכל מתוכנן. עד הם שבו שהם כבר הוא שבת. אין טעות, יהודי לא טועה.
זה הרכבת שהם הפסידו.
זה הבת הלך ותיתה. וזה מה שיעקב אבינו אומר. הייתי כנב כמתעתע. אם אני הולך לקבל את הברכות בכזאת צורה, מזה הוא פחד.
יש סיפור גם, גמרנו על אדם, שהוא עושה משהו, הוא לא יודע איזה מעשה טוב, אבל הוא לא יודע מה זה משפיע.
ההשלכות.
סיפור על הדוד שלי, שהוא רב בטקסס בארצות הברית, ופעם אחת, שנה כאילו, היה ממש קשיים רציניים בבית כנסת, של כסף, והוא ישב על החשבונות, הוא ראה חוב ממש ענק של כסף, הוא כזה, מאין יבוא עזרי, אולי צריך לסגור את הבית כנסת. לא עבר זמן, והוא מקבל טלפון, איזה מישהו מארצות הברית, אומר לו שלום, קראתי לבית כנסת זה, אומר לו כן, אומר לו אני רוצה לתרום סכום לצדקה, אומר לו שמחה, מה הסכום? תרם את הסכום הענק הזה, שהוא היה צריך לבית כנסת. הוא שואל את היהודי הזה, התורה, אומר לו מה הביא אותך לתרום כל כך, וכאילו אתה לא מכיר את הבית כנסת שלי בכלל, מה הביא אותך לתרום?
ועוד סכום כזה גדול.
אומר, אני אגיד לך את האמת, אני חוזר עכשיו מארץ ישראל, היה לי סיור בארץ ישראל, הייתי בכל המקומות, ביקרתי. והגעתי לכותל, ופללתי שם. אני רואה שם לידי יהודי חסיד, מתפלל עם כזה דבקות, ובוכה, ועם דמעות, בדבקות. וכל כך התרגשתי, רציתי לבוא, לנשק אותו, לחבק אותו, להביא לו כסף. אבל, מה, לא, 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 לא קשור, הוא ייבהל. אמרתי, אני חוזר לחוץ לארץ, אני תורם כסף. חזרתי לחוץ לארץ, פתחתי את הספר טלפונים, וראתה בית כנסת הראשון שאני רואה. אז אני תורם את הסכום הזה, מרוב ההתלהבות שראיתי ככה את החסיד הזה. עכשיו, תחשבו מה קורה פה. רב אברום, אחרי המאה ה-20, החסיד הזה עולה לשמיים. אומרים לו, אתה ישר לגן עדן. אומר לו, מה זכיתי? אומר, אתה רואה את הבית כנסת הזה בטקסס, שבזכותו גם הוא המשיך להתקיים, וגדלו שם הרבה
שנים
יהודים,
שנים.
ונשארו דתיים. זה הכל בזכותך. החסיד הזה יגיד, אני, איך יכול להיות, איך הגעתי לטקסס? יגידו לו, אתה היית בכותל, התרגשת והתפללת, ראה אותך היהודי הזה, והתלהב, בזכות זה, הוא קם בית כנסת. זה מה שאמרתי, שאדם עושה דברים טובים, הוא לא יודע כמה זה משפיע, הלאה לדברים אחרים.
יהי רצון רב שלום שנזכה שגם מהשידור שלנו, השפעות טובות.
השפע שפרה, בעזרת השם. שבת שלום.
יהי שבת שלום.